סייבר סייבר
סייבר סייבר פודקאסט על האקרים
ומאפים.
סייבר סייבר נועם רש.
סייבר סייבר לך.
סייבר סייבר יובל אדם.
סייבר סייבר.
הרבה זמן.
לגמרי, אפילו בנסיבות האלה.
אנחנו נדבר קצת על ניטור ועל מה בעצם עושים מסביבנו ונכניס את זה קצת לקונטקסט. אולי נתחיל לדבר על קריפטו פארטי?
בהחלט, אז קריפטו פארטי זה בעצם אירועים שנועם אנחנו עושים כבר כמה שנים, בעצם מ-2012. זה תנועה עולמית שהמטרה שלה זה בעצם לעשות אירועים שפתוחים לקהל הרחב, הם חינמים, הם חופשיים, ואנחנו בעצם מסבירים בהם קצת על הבטחת מידע, על פרטיות, על אנונימיות, על איך להשתמש בכל מיני כלים שעוזרים לנו לשמור על הדברים האלה כשאנחנו אונליין. מה שאנחנו רוצים לעשות היום, זה בעצם לדבר על כל הדברים האלה עם קצת יותר קונטקסט של הדברים שקורים סביבנו בשבועות האחרונים.
כי בעצם מה שקורה עכשיו בפועל זה מה שמאוד פחדו ממנו ב-2012 כשהתנועה הזו התחילה.
לגמרי, אולי ניתן אותי פרק על מתי קריפטו פארטי התחיל, זה התחיל בעצם באוסטרליה, ובעצם ב-2012 שבא הפרלמנט האוסטרלי ורצה להעביר איזשהו חוק שנוגע לניטור של האינטרנט, ואז באו קבוצה של אקטיביסטים ואמרו, אתם יכולים לחוקק את החוק הזה, אבל אנחנו, יש לנו כלים שאנחנו יכולים להפעיל כדי להתנגד לזה, אנחנו יודעים להצפין את המידע שלנו, בין אם הוא בתנועה ובין אם הוא במנוחה, ואנחנו, אתם יכולים לאסוף את המידע שאתם רוצים, אבל אנחנו הולכים להתנגד, ודבר הזה לא הולך לעבור בשקט. תוך שבוע בכל העולם היו אירועי קריפטו פארטי, בכל עיר מרכזית בעולם, שבהם אנשים שבדרך המערכת הטכנולוגי באו והסבירו מהם הכלים האלה, כלים כמו תור, כמו GPG להצפנה של אימיילים, כמו VPNים, כמו סיגנל, איך אנחנו נשתמש בהם בצורה נבונה כדי להימנע מבעקב וניטור ולשמור עד כמה שאפשר על הזכויות הדיגיטליות שלנו.
אנחנו נעשה קריפטו פארטי בפודקאסט באיזשהו פרק עתידי, אבל עד שזה יקרה, בואו נתחיל לדבר קצת על דברים שקורים היום. אנחנו שמענו ששב"כ התחיל לעקוב אחרי הטלפונים שלנו ולדעת איפה אנחנו נמצאים, ובפרק שעבר על האפליקציה המגן ראינו שהאפליקציה של הממשלה אוספת את רשתות הווי-פיי שלנו. אז בואו נתחיל עם עכשיו.
אתם מאזינים לסייבר סייבר, מהדורת קורונה קורונה.
הכל קורונה! הכל קורונה! הכל קורונה!
אז בשביל להבין את העניין של הניטור הסלולרי, צריך בעצם להבין איך עובדים טלפונים סלולריים. כשאומרים ניטור סלולרי, בעצם מתכוונים לאיסוף של המידע של איפה אנחנו נמצאים בכל רגע נתון, שהמידע הזה נאסף מרשתות הסלולר עצמן, ולא מהמכשירים שלנו. זאת אומרת, לא משנה אם אני קיביתי את ה-GPS בטלפון שלי, או קיביתי את ה-Wi-Fi, או קיביתי אפליקציות, זה לא משנה. כי כל עוד הטלפון שלי פועל ומחובר לרשת הסלולרית, מעצם הפעולה שלו מול האנטנות הסלולריות סביבי, בעצם רשתות הסלולר יודעות ואוספות את נתוני המיקום שלי עד הרזולוציה שיכולה להגיע אפילו למטרים בודדים כשאני בתוך עיר צפופה עם הרבה מאוד אנטנות.
אנחנו שוכחים, אבל תכלס הטלפון זה מכשיר רדיו, שכדי לקבל ולהוציא שיחות הוא פשוט כל הזמן משדר את המיקום שלו. כי נניח אתה רוצה להתקשר אליי, אז לא סביר שמפעיל הסלולר ישלח את השיחה שלך לכל המגדלים בעולם. כי יכול להיות שאני בניגריה, ויכול להיות שאני באוזבקיסטן, ויכול להיות שאני גם בבאר שבע. לכן הטלפון שלי כל הזמן משדר איזה פינג כזה לכל האנטנות מסביב, ואומר, אני הטלפון של נועם, אני הטלפון של נועם, אני הטלפון של נועם. כל אנטנה כזו שקולטת את זה, שומרת ומפיצה את המידע הזה למרכזיות, וכאשר אתה מתקשר לנועם, המרכזייה אומרת, אוקיי, איפה נועם היה קודם? ולשם מעבירה את השיחה שלך. מי שיושב על המידע של הפינגים האלה, יודע בכל רגע נתון איפה נמצא כל מכשיר רדיו כזה, כל טלפון. וזה עושים כבר משנות ה-90 בעצם, או לפחות משנות ה-90.
זה בעצם עושים ממתי שהתחילו חברות הסלולר לפעול, הטכנולוגיה הזאת הייתה קיימת, לעשות את, את האיכונים האלה, את הטרנגולציות בעצם, אם רוצים להשתמש במונח המדויק, הטכנולוגיה הזאת היא בהחלט שם, ומה שאנחנו יודעים מהשנים האחרונות, מעבר לעובדה שאנחנו יודעים שלמשטרה ולשבק יש את הכלים החוקיים כדי לפנות לחברות הסלולר ולבקש ולקבל את המידע הזה בדרכים קלות או קשות יותר, תלוי מי פונה. אנחנו יודעים גם, למשל, מגינויים של מסמכים של סנאודן בארצות הברית ובמדינות אחרות.
When we think about what I'm actually doing, it's trying to resist the slide that I think we all see, that we all feel when we look at what's happening to the world around us.
שתמיד לגופי אכיפה יש את היכולת לפנות לחברות ולקבל את הנתונים האלה, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על איזושהי יכולת שהיא סופר מיוחדת או ספציפית רק לישראל, הטכנולוגיה הזאת נמצאת בכל העולם, והשאלה היא רק מי זכאי ורשאי לגשת לנתונים האלה ובאיזה מקרים.
ואנחנו גם יודעים שלא רק שהנתונים האלה משותפים עם שבק ועם המשטרה, אלא שהם נשמרים גם יותר מ-20 שנה אחורה. אם היה את המקרה המפורסם של נועה אייל בירושלים, נערה שנחטפה ונרצחה, בשנת 2015, אם אני זוכר נכון, הוציאו מהארכיונים של חברות הסלולר איזה מכשירים היו באזור הזה בשעה שבה היא נחטפה, וככה הצליחו בעצם לעלות על הרוצח. שהיום יושב בכלא.
16 שנים היה רצח הנערה נועה אייל, תעלומה שהמשטרה לא הצליחה לפענח.
ובאמת היום הפרשה הזאת מגיעה לסיומה, כשבית המשפט המחוזי בירושלים גוזר על נחמני.
שסיים את חייה בצורה כה מזעזעת, התבשרנו השבוע כי...
חוקרי הימ"ר הצליחו גם להגיע לאיכון הטלפון של החשוד נון מלפני 17 שנה.
התפתחות הטכנולוגית בצורה מדהימה היא שעזרה... אחרי 16 שנים לפתור את התעלומה הזאת.
אבל אני לא חושבת שהיו לנו אז תקלים בכלל להבין.
זאת אומרת, זה בעצם סיפור, למעשה הטכנולוגיה היא שעזרה לנו לפענח את הרצח הזה.
אין טכנולוגיה חדשה. אין טכנולוגיה חדשה. הכל
בוצע לא לפי חוק. אבל זה רק אומר שאם היה לנו טלפון סלולרי איתנו במתישהו, המידע הזה שמור, והמשטרה ושבק יכולים לגשת אליו.
לגמרי, זה ממש ככה עובד. אם ניקח את זה רגע מהבנה הטכנולוגית הזאת לבעצם מה קורה היום, אז היום אנחנו יודעים שהשבק קיבל את הסמכות להפעיל את הטכנולוגיה הזאת על מנת לאתר אנשים שחולים בקורונה ולראות מיד בסביבה שלהם כדי לעדכן אותם שגם הם צריכים להיות בבידוד. עכשיו על פניו המטרה פה היא חיובית בסך הכל, אנחנו רוצים לדעת מתי אנחנו צריכים לבידוד, ימינו במגע עם אנשים שהיו חולים, אבל הדרך פה היא קצת בעייתית.
כי כבר שמענו על אנשים שעברו ליד בתים של אנשים אחרים, וקיבלו פתאום טלפונים מפחידים מאנשי שבק. וזה בגלל שלא תמיד הרזולוציה היא מספיקה. כאשר אנחנו נמצאים במרכזי ערים, אז באמת יש... צפיפות אנטנות מאוד מאוד גדולה, אבל ככל שאנחנו מתרחקים מהמרכזים האלה, היכולת לאכן אותנו ברזולוציות של מטרים או עשרות מטרים היא מושפעת. ולכן, אם אני נמצא באזור שלא מרושת באנטנות, לפעמים הרזולוציה יכולה להגיע להרבה עשרות מטרים, וככה כל מי שנמצא מסביבי, אם אחד מהם חלילה לקה בווירוס, כאילו אנחנו נמצאים באותו תא שטח, וזו בעיה. עכשיו, בוא נדבר רגע על ההבדל בין ניטור סלולרי, שזה מה שדיברנו עכשיו, לניטורים אחרים, למשל GPS. איך עובד GPS?
GPS, טכנולוגיה שאנחנו מכירים אותה מהטלפון, כי יש לנו בטלפון כל מיני אפליקציות שמבקשות גישה לנתוני מיקום ולהפעיל GPS. והטלפונים שלנו בעצם הם יודעים לעבוד מול אבני ה-GPS ולקלוט את הנתונים האלה, אבל ההבדל במקרה הזה הוא שמצד אחד אלה נתונים שמיוצרים אצלנו בטלפון, ואנחנו נותנים את ההרשאות לאיזו אפליקציה יכולה להשתמש בנתונים האלה ולאיזו אפליקציה אנחנו לא מרשים, אז אם אני מפעיל עכשיו Waze, אני כנראה אתן ל-Waze להשתמש בנתוני המיקום שלי, ואם עכשיו התקנתי איזו אפליקציה קיקיונית שאולי בכלל הייתי אמור להסכים, יכול להיות שאני לא רוצה לתת לה גישה לכל הנתונים שלי, כי לך תדע מה קורה איתה. אבל בכל מקרה, לי יש את השליטה על, על, על איזה אפליקציה רואה את הנתונים שלי.
זה בניגוד לניטור סלולרי.
בדיוק. כשניטור סלולרי, הנתונים לא מיוצרים אצלנו במכשיר, הם מיוצרים בעצם ברשת, ונשמרים לא אצלנו במכשיר, אלא נשמרים אצל חברת הסלולר, וכאמור, משם הדרך למשטרה או לשבק היא מאוד מאוד קצרה.
אם אמרנו שהמכשיר טלפון שלנו הוא בעצם מכשיר רדיו, ב-GPS הוא רק קולט, הוא לא משדר את המיקום שלו. GPS קולט מידע מהמון המון לוויינים שמסתובבים סביב כדור הארץ, ומשדרים איזשהו פינג מיוחד שמזהה אותם, ועל פי חישוב של המיקום שלהם ביחס ללוויינים אחרים, אני יכול למצוא את המיקום שלי בדיוק רב יחסית. אבל ללוויינים הטלפון שלנו לא משדר, הוא רק קולט, ולכן ההבדל הוא מאוד משמעותי בין מיקום שאנחנו מזהים על פי GPS, לבין מיקום שהמדינה יכולה למצוא עלינו באמצעות הסלולר.
זה בדיוק עובד ככה, ובעצם הטריאנגולציה פה, אם הזכרנו אותה קודם, השיטה היא אותה שיטה. בעצם הטלפון שלנו קולט אותות מהרבה מאוד לוויינים, ועושה איזשהו חישוב מתמטי כדי להבין איפה עובד במרכז של איפה אני נמצא בין כל הלוויינים שאני קולט. בדיוק אותו חישוב עושים גם מול הרשת הסלולרית, ושוב, כמו שאמרת ואמרנו קודם, הנתונים האלה בעצם נשמרים, והם לא בשליטה שלנו. ועכשיו אולי ששווה להגיד עוד משהו אחד, לגבי מה בעצם היכולות שהשבק מופיע עכשיו, ויש כלשהו נעלה מרכזי שאולי שווה לציין אותו, וזה שאנחנו לא באמת יודעים איך החישובים האלה נעשים. כמו שאתה אמרת קודם, נכון, כאילו, ההחלטות לגבי באיזה תא שטח אני נמצא ביד במקביל לאנשים אחרים, החישוב פה יכול להיות יותר מדויק או פחות מדויק, אבל בשורה התחתונה היא שאנחנו לא יודעים איך החישובים האלה נעשים, ולפחות מהמקרים שהתפרסמו בשבוע האחרון, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד אי-דיוקים בהפעלה של, של השיטות האלה. מה שגם מעלה שאלות של איך השיטות האלה בעצם עובדו עד עכשיו, כשהם היו לגמרי הרחק מעיני הציבור, כשהשתמשו בהם בשטחים, או בעזה, או בעוד מקומות שהשב"כ פועל בהם הרבה יותר מאשר בתוך גבולות המדינה.
בדרך כלל שמוציאים דברים לאור השמש, מסתבר שהם הרבה פחות מתוחכמים ויפים ממה שהם נחשבו להיות, כמו לא מעט גנרלים שמתחילים לדבר פתאום.
בכוונתי לבחון ולקדם בכל דרך אפשרית הקמת ממשלת חירום לאומית. זוהי בחירה רעה שאסור לקחת בחלק. ולכן בואו נשלב ידיים. ישיבה זו נעולה.
אבל אם אנחנו נחזור רגע לפרק הקודם שבו דיברנו על איסוף וי-פיי של האפליקציה הממשלתית, אז מסתבר שגם ה-FBI החליט לדחוף אפליקציה שעושה דברים דומים. האפליקציה שה-FBI דוחף היא אפליקציה של Home Workout. מין, אתם תקועים בבית, אתם צריכים לשמור על הכושר שלכם, אנחנו ב-FBI נורא נורא חשוב לנו שתישארו בריאים, יפים וטובים.
Part of being a successful agent is being physically fit.
It requires hard work. You gotta have some, you know, integrity.
ובפועל האפליקציה הזאת, בנוסף לכמובן להשאיר אותנו חטובים ונעים, האפליקציה הזאת אוספת את רשתות הווי-פיי שבסביבתנו, ואת נתוני המיקום שלנו מכל מיני מדדים אחרים, וככה נוצר דאטאבייס עצום שמחבר בין מיקום של רשתות ווי-פיי, או בין שמות של רשתות ווי-פיי, למיקום שלהם, באדיבות האזרחים התמימים שבטוחים שהממשלה נורא נורא דואגת לכושר שלהם.
מה אנחנו לומדים? לא
להכין
אפליקציות של גופי
דיון? זו בהחלט מסקנה אפשרית אחת.
מסקנה חלופית היא שכושר מזיק לבריאות, ועדיף להתעצל ולנמנם.
לא תמיד מי שנותן לנו אפליקציות לדבר אחד, משתמש בה רק לאותו דבר.
זה בטוח. וזה גם חוזר להמלצה הרגילה שלנו של בעצם כל אפליקציה שאנחנו מתקינים, מקבלת גישה להרבה מאוד נתונים שלנו, לא משנה באיזה מכשיר זה, אם זה באייפון או באנדרואיד או במחשב אפילו, זה דברים שאנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב למה אנחנו מתקינים, בעיקר אם זה בחינם למעשה, אבל אפילו אפליקציות בתשלום, לשים לב למי החברה, מי מביא את האפליקציה הזאת, מה המטרה שלה ואיפה האינטרסים הנכבאים פה. אז בהקשר של אפליקציות שאנחנו מתקינים דווקא בצד של המחשב יותר, אפשר להגיד אולי כמה מילים על זום, האפליקציה הפופולרית שכולם משתמשים בה היום כדי לעשות שיחות וידאו, שהחליפה דה פקטו את מה שעד עכשיו השתמשנו בסקייפ בשבילו. אנחנו בעצם יודעים היום שבעצם כשאנחנו פותחים את זום ובאים לדבר עם ההורים שלנו לצורך העניין, אז אנחנו יודעים שזום ברקע אוספת מידע על הדברים שקורים לנו ברקע על המחשב, כמו איזה תוכנות פתוחות לנו, איזה רשתות וי-פיי, וזאת אפליקציה שעל פניו היא נותנת לנו שירות שהוא חיובי וחשוב לנו, אבל ברקע בעצם התבצע שהוא איסוף נתונים שנשמר אצל זום, אצל החברה, ואנחנו לא בכך יודעים למה הוא משמש ואיך הוא עוזר לנו מעבר לזה.
אז אם דיברנו על ספקי הסלולר שלנו, בואו נדבר גם על ספקי האינטרנט. שם בעצם התחיל כל הסיפור של קריפטו פארטי ב-2012, והיו כמה סיבובים גם כאן בארץ עם הסינון פורנו וכל מיני עניינים כאלה. אבל מה בעצם ה-ISP שלנו יודע עלינו?
שאלה מצוינת, כי בעצם אם חושבים על זה, כל התעבורת אינטרנט שלנו עוברת קודם כל דרך הספק אינטרנט שלנו. יש פה שאלה מעניינת, שבאמת למה הם חשופים בזמן שאנחנו גולשים באינטרנט. כמו כל רוב הדברים שאנחנו מדברים עליהם, צריך לחלק את הדיון לשני חלקים, אחד זה המידע ואחד זה המטה-מידע או המטה-דאטה. כשרק למי ששומע את המושגים האלה פעם ראשונה, אז המידע זה בעצם תוכן שיחות, תוכן האתרים שאנחנו גולשים בהם, והמטה-דאטה זה בעצם כל מה שעוטף את הדבר הזה. כלומר, עם מי אני מדבר, באיזה שעה אני עושה פעולות מסוימות, כל המאפיינים של כל מה שעוטף את האינטראקציה, בין אם זאת הודעה, בין אם זה אתר שגלשתי עליו, או כל דבר אחר.
כאשר אני מתקשר אליך למשל, המידע בשיחה הזאת הוא התוכן של המידע, הוא המתכון של לחם המחמצת המצוין שהעברתי לך, והמטה מידע זה כל מה שמסביב. באיזה שעה התקשרתי, או מי התקשר, אני, אל מי התקשרתי אליך, מתי, כמה זמן דיברנו, באיזה מכשיר אני השתמשתי, באיזה מכשיר אתה השתמשת. כל המידע הזה נאסף למין אגמים מאוד גדולים של מסדי נתונים, שאחרי זה מנותחים, והרבה מאוד מהתובנות המודיעיניות שמעלים עלינו ועל אחרים, מתבססים לא על המידע, זאת אומרת, לא מה נאמר בשיחה מסוימת, אלא על המטה מידע, מי התקשר למי, ומיד אחר כך, מה עשה אותו אדם שהתקשרו אליו, האם הוא התקשר למישהו אחר, וראש ה-NSA אמר,
We kill people based on metadata.
זאת אומרת, אפילו בלי לדעת מה נאמר, עצם זה שנערכה שיחה מספיק כדי להרוג אנשים. ולכן, גם אם אנחנו מצפינים את המידע שלנו בעזרת SSL, למשל, ה-HTTPS, המנעול הקטן ליד הכתובת URL בדפדפן שלנו, זה אומנם ימנע מספק האינטרנט שלנו לדעת מה עובר על החוט, אבל לא ימנע ממנו לדעת, וזה מידע שנאסף כל הזמן, באיזה אתרים בדיוק אנחנו מבקרים, מתי, והרבה מאוד פעמים גם כמה זמן אנחנו נמצאים שם, ודברים נוספים.
נכון, וזה באמת תופל תחת המטה-דאטה, שכמו שאמרת, כל ספקי אינטרנט אוספים, בין אם זה כי הם מרגישים צורך לאסוף את המידע הזה, בין אם זה כי הם מחויבים לאיסוף של המידע הזה, לפי כל מיני נספחים סודיים שכוחות ביטחון כאלה ואחרים כפופים אליהם. המידע הזה, כמו שאמרנו, הוא נשמר להרבה מאוד זמן, אנחנו לא יודעים אם נקבל גישה אליו, כי אנחנו לא חשופים לדברים האלה. ופה יש איזושהי בעייתית, משם אנחנו צריכים להבין איזה מידע זולג מאיתנו במהלך הפעילות היומיומית שלנו באינטרנט. עכשיו יש פה גם כמה, גם הפתרונות לדברים האלה. יש לנו כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, שיכולים לצמצם את כמות החשיפה שלנו אל מול ספק האינטרנט שלנו. כלי אחד, למשל, שאולי חלקכם מכירים, נקרא VPN, כשאנחנו רוצים לצורך העניין לגלוש בנטפליקס ולראות סדרות אמריקאיות שלא נמצאות בנטפליקס הישראלי. אז אנחנו פותחים VPN. אז ה-VPN הזה באורך פלא שם אותנו פתאום בארצות הברית.
עכשיו, ה-VPN הזה הוא לא רק מאפשר לנו לצפות בסדרות מארצות הברית, אלא הוא בעצם יוצר מין תעלה שחסומה לספק האינטרנט שלנו לראות מה אנחנו עושים. כי בעצם אנחנו מדלגים עליו, אנחנו רק מעבירים דרכו מידע שמוצפן בין המחשב שלנו לבין שרת ה-VPN, וככה ספק האינטרנט לא רק לא יודע מה אנחנו אומרים, אלא גם לא יודע למי אנחנו אומרים אותו, באיזה אתרים אנחנו גולשים ומה אנחנו עושים, ולכן כל כך חשוב להשתמש בכלי הזה. למרבה המזל, יש לנו המלצה.
סייבר סייבר, אוהבים פרסומות?
לא!
גם אנחנו לא, אבל אין ברירה.
דוק, אתה יודע מה הדרך הכי טובה לוודא שהאפליקציות בהן אתה משתמש לא גונבות לך את הנתונים?
להעלות לשם את מספר כרטיס האשראי שלי ולעקוב אחרי קניות משונות.
I'll check Tesla for the most lifelike dead animals around, period.
זו גם דרך, אבל דרך מקובלת יותר היא פשוט להשתמש במערכות קוד פתוח. פרוטון VPN פתחו את כל הקוד שלהם ועברו ביקורת של חברת מומחים חיצונית. מי שמשתמש במערכת הזאת יכול להיות בטוח שהמידע שלו נשאר רק שלו, והוא לא מחולק לאף אחד, הוא לא נאגר בשום מקום, הוא לא נשמר בשום מקום.
קהילת הקוד הפתוח היא קהילה מאוד גדולה, וככל שיש יותר עיניים שמסתכלות על הקוד, יש יותר סיכוי שאם יש בג או איזושהי רושעה, היא תימצא. ולכן אנחנו חוזרים וממליצים על ה-VPN של פרוטון, ונזכיר שאם אתם קונים את השירות דרכנו, אנחנו מקבלים גם כמה שקלים, שזו דרך נחמדה להגיד לנו תודה על העבודה הקשה שאנחנו עושים.
תודה, אידוק.
תודה, נועם.
כדי לרכוש את שירות ה-VPN שעליו ממליצים אנשי סייבר סייבר, באופן שיעזור לנו לקנות כמה מאפים, ייכנסו לפודקאסטי.co/VPN. podcasti.co/VPN.
אבל גם אם אנחנו עובדים עם VPN וגם אם אנחנו מצפינים את המידע, עדיין יש לא מעט דרכים שבהם שלל גופים מסחריים ואחרים יכולים לדעת מה אנחנו עושים, וזה, כמה שזה יישמע מפתיע, פרסומות.
נכון, אז הפרסומות שאנחנו בעצם רואים בכל האתרים שאנחנו מגיעים אליהם, מעבר למטרה המוצהרת שלהם, שזה לגרום לנו לקנות דברים, הם גם עושים עלינו מידע, והם עושים עלינו הרבה מאוד מידע למעשה. כי כל פרסומת שנשתלת לנו בתוך עמוד אינטרנט, היא בעצם מקבלת גישה מלאה לכל מה שקורה באותו עמוד. וזה אומר הרבה מאוד על, על, על היכולות של, של החברות פרסום האלה ושל כל התעשייה הזאת בעצם, לאסוף את, את הנתונים שחשובים להם על הפעילות שלנו ברשת, אז מעניין אותם הרבה מאוד האתרים שאני הולך אליהם ובאזורים שאני מתעניין בהם, ובעצם היכולת שזה זה משפר את היכולת שלהם למקד בשבילי פרסומות, אבל על הדרך הם גם בונים עליי פרופיל מאוד 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 מורכב ומאוד מדויק של, של ההתנהגות שלי כשאני נמצא ברשת.
כי זה בעצם לא רק באיזה אתרים אני גולש, אלא גם באיזה דפים אני צופה בתוך האתרים האלה, יש להם גישה למידע הזה, כי הם מוצגים עליו. ולכן, אם אני קורא אתר חדשות, אז יכול להיות שאני מתעניין בספורט, יכול להיות שאני מתעניין במאפים, ויכול להיות שאני מתעניין במשקאות חריפים. אבל אם אני בתוך האתר הזה גולש בכתבות על קורונה, למשל, רק בכתבות על קורונה, או בעיקר בכתבות על קורונה, לפרופיל שלי ברשתות פרסום האלה נוסף איזשהו דגל שאומר, אוקיי, נועם קורא עכשיו דברים על קורונה, אולי הוא לחוץ, אולי אפשר למכור לו משהו, אולי הוא חולה. והוספה של פרופילים כאלה, כאשר אנחנו מדברים על מגפות, זה דבר אחד, כאשר אנחנו מדברים על פעילות פוליטית, זה דבר אחר. אני לא בטוח שרשתות הפרסום צריכות לדעת שאני מתעניין במפלגה כזו או אחרת, או באידיאולוגיה כזו או אחרת. אבל זה בדיוק מה שקורה כאשר אנחנו מאפשרים לפרסומות האלה להיות מוצגות מולנו. אבל למרבה המזל, גם לזה יש פתרון.
אז בעצם הכלים שאנחנו ממליצים להשתמש בהם על מנת למנוע את כל התופעות האלה, זה חוסמי פרסומות, כלים שכנראה שמעתם עליהם, אלה תוספים שאנחנו מתקינים בתוך הדפדפן, שחוסמים את כל הפרסומות האלה ובעצם עוצרים אותם מלתקשר כחזרה לשרתים שלהם. אז מצד אחד אנחנו מקבלים אתרים שעולים הרבה יותר מהר, כי לא צריך לטעון עכשיו את כל הבאנרים והאנימציות והסאונדים וכל מה שקופץ לנו מול עיניי. ומצד שני זה מגן על הפרטיות שלנו בזה שאין שום דבר בעמוד הזה שיכול לדווח בחזרה במה אני צופה ולאיזה אתרים הלכתי ובמה אני מתעניין. ההמלצה שלנו היא להשתמש בשני תוספים, אחד נקרא U-Block Origin, לא להתבלבל עם U-Block בלי ה-Origin. U-Block Origin זה אחד התוספים הכי פופולריים היום לחסימה של פרסומות. אפשר לתנפג אותו, לחסום פרסומות גם למדינות מסוימות, ובסך הכל הוא כלי מאוד מאוד יעיל, אנחנו ממליצים בחום להתקין אותו.
צריך לשוב ולהדגיש, גם באמצעים נגד ניטור, צריך להשתמש רק באמצעים מוכרים, מומלצים, ועד כמה שניתן, כתובים בקוד פתוח. יש תעשייה שלמה שמנצלת את הפרנויה של אנשים מניטור, כדי לנטר אותם. ולכן צריך לשים לב מאוד מאוד, להתקין רק דברים שאנחנו סומכים עליהם באופן מלא, או עד כמה שניתן, ולא להתפתות לכל מיני דברים שמצאנו ברשת ושנראים לנו אולי בסדר. אז לסיכום, מה אנחנו יכולים לעשות נגד הניטור הזה שהתחיל לעלות יותר לכותרות? הוא תמיד היה פה ונגד אוכלוסיות מסוימות יותר מאשר נגד אוכלוסיות אחרות, אבל היום, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לצמצם את הניטור הזה?
זו שאלה מצוינת, ויש לנו כמה שורות אפשריות פה. אז קודם כל לגבי הניטור, שאנחנו יודעים שקורה ברשתות הסלולריות, אנחנו מציעים לכם להפסיק לצאת עם הטלפון מהבית. אנחנו עכשיו נכנסים גם לסגר, אז כן, שגם ככה אופציות היציאה שלנו מהבית הן מוגבלות, אבל אם הדברים האלה מטרידים אתכם, בהחלט שווה לשקול להשאיר את הטלפון בבית.
זו אחת הסיבות שרבות מפעולות הטרור שנקראות תג מחיר, נותרו בעצם לא פתורות.
עכשיו באים נערים, בלי דרך ארץ, בלי תורה, בלי קדושה. אוחזים במצווה הזאת כמו הטלפים, אוחזים בטלפיים טמאות. אתם זורקים אבנים, אתם זורקים בקבוקי תבערה.
כי מי שביצע אותן, השאיר את הטלפון בבית.
מתגנבים מאחורי כוחות הביטחון שלנו, מאחורי אחים ואחיות שלנו.
והרבה מאמצעי הניטור האלקטרונים בגדה מתבססים על המיקום של מכשיר הטלפון.
אין לכם ולו שמץ חיבור לאדמה. אין לכם ולו שמץ חיבור לשכינה.
ולכן, אם אפשר ללמוד משהו מהטרוריסטים של תג מחיר, זה פשוט לא לקחת את הטלפון שלא צריך לקחת אותו, או אם אתם ממש ממש צריכים טלפון, תמיד אפשר לקחת טלפון ישן כזה עם, שאפשר להוציא לו את הבטריה, עם סים זמני או סים שקונים בכמה שקלים בכל מיני סמטאות, ולפתוח אותו רק כאשר אתם נמצאים רחוק מהבית, כאשר אתם צריכים להשתמש בטלפון, ומיד אחרי זה לנתק את הבטריה ולהוציא את הסים. ככה גם תוכלו לשמור על תקשורת, וגם תימנעו מניטור מיותר.
נניח שאני לא רוצה להסתובב עם מכשיר זר, אני לא צריך את הטלפון באותו רגע, אבל אני רוצה שהטלפון יהיה עליי למקרה חירום, או אם אני רוצה לצלם, או אני יודע מה, אז אני יכול, נגיד, לשים אותו במצב טיסה, או להוציא את הסים, זה מספיק טוב?
זה משהו שהוא בהחלט מוריד את הסיכון שלך מבחינת הנתונים שאתה מעביר לרשת, אבל זה כמו שגם פה יש כל מיני סממנים שצריך לשים לב אליהם. למשל, אני ראיתי השבוע איזושהי כתבה מטייוואן, ששוטרים באו לחפש מישהו שהיה מוריד בבידוד שקיבע את המכשיר שלו. אז בעצם יש פה איזשהו עניין שעצם הכיבוי של המכשיר עצמו, או עצם ההכנסה שלו למצב טיסה, היא כבר סממן שמעיד משהו עליך, שאתה לא בטוח שאתה רוצה שהוא יקרה.
זאת אומרת שעדיף שהטלפון יהיה בבית וממשיך לשדר, מאשר קבוי אוף דה גריד ואז מכשיד.
בדיוק, ברגע כל עוד הוא נמצא בבית ולא נגעת בו בעצם מבחינת הרשת, כן, לא קרה שום דבר מיוחד, והכל בסדר. אם אתה מחבא עכשיו את המכשיר, זה אולי פתאום סימן בדאגה, ואולי מישהו יבוא על זה שוטר ויבדוק מה שלומך ואיך אתה מרגיש.
עכשיו, יותר מזה, גם מצב טיסה בשעה שהוא באמת אמור לחבות את כל אותות הרדיו במכשיר, מכיוון שגם אייפון הוא לא בקוד פתוח, ולכן אנחנו לא באמת יודעים שאין איזה פינג מדי פעם לאנשו, וגם אנדרואיד, עד כמה שאוהבים להגיד שהוא קוד פתוח, חלקים נרחבים בו הם לא בקוד פתוח, וגם שם אנחנו לא באמת יכולים להגיד בוודאות מלאה שאין שום דבר שפועל כאשר מצב טיסה מופעל. ולכן, לפרנואידים שבינינו, מצב טיסה זה לא מספיק טוב. כדי להימנע לחלוטין מניטור.
ונזכיר גם שבפרק הקודם דיברנו על אפליקציית המגן של משרד הבריאות, ואחת הבעיות שלנו הייתה האיסוף שלה של מידע וי-פיי, שיכול למקם אדם גם עם ה-GPS שלו סגור, וגם אם הוא לא מתחבר לשום תא סלולרי. וי-פיי, רשתות וי-פיי, יש להן לראוטרים מזהה ייחודי, רשתות וי-פיי בדרך כלל לא זזות, הן נמצאות הרבה זמן באותו מקום, כי זה רשת ביתית או משרדית או של בית קפה, ולכן גם אם הטלפון לא מחובר לרשת הסלולרית, וגם אם ה-GPS קבוי, אם אנחנו מתחברים לאינטרנט עם הטלפון הסלולרי, אז אפשר למקם אותו.
אז בניטור סלולרי, להשאיר את הטלפון בבית, בניטור של ספקי אינטרנט, המלצנו על VPN, ואולי אפשר גם לדבר בכמה מילים על תור.
שווה להזכיר את תור, כי זה בעצם אחד הפתרונות היותר פופולריים שמומצאים היום. בעצם כשאנחנו רוצים לקבל אנונימיות אמיתית, מהחיבור אינטרנט שלנו, אז תור זה הכלי שאנחנו צריכים לפנות אליו. בשתי מילים, תור הוא דפדפן, הוא נראה מאוד דומה לפיירפוקס, מבחינת השימושיות שלו, אנחנו מתקינים אותו באותה קלות שמתקינים דפדפן חדש. ובעצם מה שתור נותן לנו הוא כמה שכבות הגנה, בעצם הוא מקפיץ את התעבורת אינטרנט שלנו דרך שלושה שרתים ברחבי העולם שנבחרים בצורה רנדומלית, וכך הוא בעצם נותן לנו איזושהי הפרדה אנונימית מול האתרים שאנחנו גולשים מולם, ככה שהם לא יכולים לדעת מאיפה אני בא. אני מתחבר כאן מישראל, אבל האתר שאני מגיע אליו בכלל הוא חושב שאני בא משוודיה, ושוך כדי גם עברתי על הדרך לסינגפור ובארצות הברית ובהודו, ובסוף הגעתי לחיבור שלי בשוודיה. שלושת הקפיצות האלה ביחד נתנות לי את האנונימיות ש-VPN בדרך כלל לא יכול לתת.
מה שכן חשוב להגיד, שכמו שמי שמחבא את הטלפון שלו והמשטרה דופקת לו בדלת אחר כך, גם שימוש בתור, ספק האינטרנט יודע שאנחנו משתמשים בתור ומכניס אותנו לרשימה כלשהי. וגם ב-VPN, הספקים יכולים לדעת שאנחנו משתמשים ב-VPN, אז אלה דברים שגם צריך לקחת בחשבון.
חלק מהעניין של שימוש בתור וב-VPN הוא כמו העניין, אם אנחנו הולכים למטאפורה אנלוגית, של מכתב במעטפה סגורה לעומת גלויה. אם כולם שולחים גלויות ואתה שולח מעטפה סגורה, אתה חשוד, כנראה שיש לך משהו להסתיר. אבל אם כולנו שולחים מעטפות סגורות, יהיה קשה מאוד לאתר את הבן אדם שרוצה לשמור על הפרטיות שלו, על הסודות שלו, ושימוש ב-VPN ובתור הוא גם שירות קהילתי, לא רק עבור הסודות שלנו, אלא גם עבור סודות של אחרים.
ואולי רק במשפט קצר, צריך להבהיר ש-VPN הוא לא כלי אנונימיות, זאת אומרת, אני לא יכול לסמוך על אנונימיות כאשר אני משתמש ב-VPN, כי לא פשוט, אבל גם לא מאוד מסובך לזהות אותי כמשתמש. אם מסתכלים למשל על קצב וכמות הנתונים שיוצאים ממני, ואז באתר שאליו אני גולש, קצב וכמות הנתונים שנכנסים אליו. אפשר לזהות אותי. כאשר אני משתמש בתור, זה הולך להיות הרבה הרבה יותר קשה. אז מבחינה של פרטיות, VPN בהחלט עוזר, אבל הוא לא מספק אנונימיות כמו שתור מספק. ואם נחזור להמלצה האחרונה שלנו, חוסמי פרסומות, גם תעשו את החיים שלכם הרבה יותר קלים, גם תרימו אצבע אמצעית לקפיטליזם, וגם תימנעו מניטור, משלל אחים גדולים וכאלה לא חסרים. וזה הזמן, אני חושב, לאחל לכולם בריאות ומאפים, ולהבטיח שכשהשמש תזרח קצת יותר והקורונה פחות תפרח, אנחנו מבטיחים לעשות קריפטו פארטי חדש עם מסיבת חתימת מפתחות וכל מה שצריך. סייבר סייבר לך, יובל?
סייבר סייבר, נעם.
סייבר סייבר ידוק.
אז לאחרונה אנחנו מוצאים את עצמנו מתעסקים כאן בסייבר סייבר הרבה יותר מדי עם סייבר ופחות מדי במאפים מצוינים. כפי שהבטחנו לכם, מאז ומתמיד למעשה. ולכן אנחנו מעריכים היום את סילן לפינת המאפה הטוב. רגע לפני סיום הפרק הזה, סילן תסביר לנו מה הטיפים הסודיים שלה לשיפור של כל עוגת לימון, עוגה פשוטה שאפשר להכין על פי כל מתכון. איך הופכים כל עוגת לימון פשוטה למעדן וחגיגה אמיתית שתשובב נפש של כל מבודד בתקופה המורכבת הזו.
אוקיי, אז בגדול אנחנו מדברים על עוגת לימון הכי פשוטה, ואתם יכולים לקחת כל מתכון פחות או יותר שיש ברשת לעוגת לימון. אבל הסוד מבחינתי לעוגת לימון טובה, וזה מעבר לקמח ולביצים, סוכר, whatever, זה א', גרידת לימון. חשוב מאוד לשים בסביבות ה-2-3 כפיות של גרידת לימון בבלילה של הבצק, זה אחד. הדבר השני שאני אוהבת לעשות, זה להחליף את השמן הרגיל שיש בכל מתכון, בחצי-חצי כמות של שמן זית וחמאה. השמן זית, לא הרבה יודעים את זה, הוא מאוד מאוד טעים בקינוחים, הוא נותן איזושהי חמצמצות ואיזשהו טעם טיפה יותר עמוק ושונה.
משהו שאנחנו רוצים בעוגת לימון פשוטה, מוסיף לה עוד רובד.
מוסיף לה עוד ממד. והדבר השלישי זה אחרי שסיימתם להפות את עוגת הלימון שלכם, ואם אני מדברת על עוגת לימון בחושה פשוטה, כן, ואסור לייבש אותה, חשוב להוציא אותה בזמן כדי שהיא לא תהיה יבשה, הדבר השלישי שאני מדברת עליו זה לשים עליה סירופ לימון.
סירופ לימון.
סירופ לימון. זה עשוי מ... נגיד בסביבות השליש כוס מיץ לימון ורבע כוס סוכר, שאתה שם...
סוכר זה טוב, זה כנראה משפר כל עוגה. הרבה סוכר משפר מאוד.
לא, לא יותר מדי סוכר, שלא יהיה מתוק מדי. אתה שם את זה על האש, על אש נמוכה עד בינונית, עד שכל הסוכר נמס לתוך המיץ לימון. אתה יכול להוסיף גם לזה איזה כפית של גרידת לימון, זה יהיה אחלה.
זה בעצם סוג של קרמול.
זה לא קרמול, אתה לא רוצה שהסוכר יגיע למצב שהוא מתכהה, אתה רוצה שזה יגיע למצב שהנוזל הוא נוזל שקוף.
כמו מי סוכר שמוסיפים לקפה הקר.
בדיוק, אבל שזה יהיה נמס לגמרי ואחיד לגמרי. את זה אתה משאיר להתקרר בזמן שהעוגה נאפית, וכשהעוגה חמה אתה מוציא אותה מתנור, אתה עושה בה חורים עם מזלג או קיסם בכולה, כדי שהסירופ יספק טוב, ואתה שופך את הסירופ עליה בעודה חמה, בשכבה כמה שיותר אחידה.
כמו בכנפה, כמו שמוסיפים את הסירופ לכנפה.
נכון, ואז להבדיל. אתה נותן לזה, להבדיל אלפי הבדלות, ואז אתה נותן לזה להתגרר לטמפרטורת החדר, ואז אתה אוכל ואתה לא מפסיק לאכול.
תודה רבה. נערך אותך אולי בהמשך שוב לעוד איזשהו סוג של תחשבי בינתיים עד הפרק הבא, על עוד איזה מאפה מוצלח ששווה להתמקד בו. סייבר סייבר.
סייבר סייבר.
סייבר סייבר לשניכם, ותודה לכן המאזינות ולכם המאזינים. מי שרוצה לדבר איתנו, מי שרוצה להדליף לנו פרצת הבטחה, מי שרוצים לשאול שאלות, או להגיב, או לתת מתכונים למאפים. טוויטר, OCYBER, אימייל, cyber@podcast.co, פייסבוק, אין לנו, בחיית. תיבת ההדלפות הסודית, יש לינק באתר של סייבר סייבר, שכתובתו cyber.podcast.co. תודה לעומר סנש על הסאונד הנפלא והתכנוע בימים קשים אלה. אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת מרחבי הארץ, באמצעים, לא אמצעים, אבל אנחנו נהנים ושמחים לעשות את זה, ואנחנו מקווים שגם אתם.
סייבר סייבר, סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפים.
My voice is my passport verified.
עונה שנייה, מגישים נועם רותם ועידו קינן. מופק על ידי פודקאסטיקו.
אני הטלפון של נועם, אני הטלפון של נועם, אני הטלפון של נועם.
We kill people based on metadata.
אני הטלפון של נועם, אני הטלפון של נועם, אני הטלפון של נועם.